אתה נשמע את הרמב״ם, את ההקדמה שלו לאבות, את שמואל הפרוקים, ועכשיו נמשיך את, את אובויס עצמו. הרמב״ם כותב פה הקדמה קצרה לאובויס, בתחילת הפירוש, הוא אומר כבר בארנו, בפתיחת מאמרינו בזה החיבור, בזה החיבור הוא לא מתכוון כעת לאובויס, אלא בתחילת זרועים, ששם הוא מעריך איך הייתה הקבלה, תואר הקבלה איך הייתה. בסדר? סדר הקבלה של הדורות, כמו שהרמב"ם מרחיב בזה, וגם ביד הוא מרחיב בזה את סדר הקבלה. ואין הכוונה הנה, הוא אומר, לא באתי בספר הזה, בפרקי אבות, אלא לפרש דברי החסידים והמוסרים לבד, כן, מה שאמרו החכמים, החסידים ואת המוסרים, לזרז לקנות קצת המידות מהם, אותם שתועלתם גדולה. בסדר? זאת אומרת, הם אמרו את הדברים האלה שהם דברים חשובים, הרבה פעמים גם מצטטים פסוקים, בסדר, לא הרבה, קורה שהם אפילו מצטטים פסוק ולא מוסיפים עליו, רק כשהם באו לזרז, לקיים את ההנחיות האלה, את המוסרים האלה שהם חשובים, אומר, וכאן, אומר הרמב״ם, אני לא הולך לפרש את הדברים האלה, נעריך להזהיר מקצת פחיתיות שנזקן גדול, דברים שהם באמת נזק גדול, בהם אני אעריך. אבל בפשט של הדברים, הוא לא ייכנס יותר מדי, והשאר אפרש המילות לבד. בסדר, רק פירוש המילות, אם יהיה צורך, ומקצת העניינים, רק קצת דברים שענייניהם מבואר, מלבד במועט מהם, יש דברים שכן צריכים קצת הסבר, אז אני אסביר, אבל בגדול הרמב״ם פה לא נכנס לבאר דברים שהם מבוארים מעצמם, למרות שיש דברים, למשל תראו, בהמשך המשנה פה יש, הבו מסונים בדין, העמידו תלמידים ארבי ועשו סיוג לתוירו, אז הרמב״ם פה מסביר רק את הבו מתונים בדין ועשו סיוג לתורה, את העמידו תלמידים ארבי הוא לא מסביר, כשהרמב״ם עצמו פוסק את זה. בסדר? כשהרמב"ם בהלכות מותרת כותב שהאדם חייב ללמד את בניו, כותב שהאדם חייב ללמד את בנו, וגם את בן בנו, כזבול ומנדון, וגם דרשו חכמים שהאדם צריך להעמיד תלמידים, והעמידו תלמידים ארבה. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר את זה ביד, אבל פה, הוא אומר, המשפט, העמידו תלמידים ארבה, די ברור מה הוא אומר, ולכן הרמב"ם לא רואה צורך להרחיב בזה, אלא אם כן זה דבר שיש בו נזק גדול, או תועלת גדולה, משהו שמאוד חשוב, אז הוא יסביר את זה. ואז יש לנו פה את פירוש הרמב"ם, אז לכן, בגלל שהרמב"ם פחות מסביר פה, אלא אם כן הוא נכנס לסוגיות, אז נלמד את זה גם עם רשי, ורבינו יוינה שהולך בגדול לפי הדרך של הרמב״ם, וכן מסביר בהרחבה, אז בואו ננסה בעזרת השם לראות איך מתקדמים עם זה. אז בואו נתחיל דבר ראשון, את המשנה הראשונה, נחלק אותה לשתיים, בסדר? דבר ראשון יש פה את הסיפור של המסירה, ואז יש לנו את מה הם אמרו. אז יש לנו מוישה קיבל תוירו מסיני, ומסרו לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. ואז המשנה ממשיכה, הם אמרו שלושה דברים. אז טוב, דבר ראשון יש לנו פה מוישה קיבל תוירו מסיני, מסרה לישוע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. הלשון של רשי. אומר רשי, מוישה קיבל תוירו מסיני ולימדה לכל ישראל. אז הלימוד שמוישה רבינו קיבל, זה לא רק לימד ליהושע. רשי פה מחלק שיש לימידה ויש מסירה. יש לימוד התוירו ויש מסירה סתוירו. ומסירה סתוירו זה גדר אחר מלימוד התוירו. אז הוא אומר, לימדה לכל ישראל, שנאמר, ויכתוב מוישה ששירו הזו יזביו עם ההוא וילמדו אז בני ישראל. ולמה נאמר הוא מסרה ליהושע ולא היא לאלעוזור ולפינחוס ולא היא לשיב עם זקנים המסנבים במחנה? שאותם הוא ודאי לימד בתוך שער כל ישראל, אבל המסירה הייתה מסירה מיוחדת ליהושע, שלא רצה למוסרה, אלא למי ש... עכשיו, הרמב״ם כותב פה ארבע דברים. שהיה ממית עצמו מנעוריו באוהלי החוכמה, וקנה שם טוב בעולם. אז היה ממית עצמו מנעוריו, בסדר? עצם זה שהוא ממית עצמו, הצורה של הלימוד שהוא לומד, מנעוריו הוא ממית את עצמו, ובאוהלי החוכמה, כן? לא יום ישמיתו איך אוהל, וקנה שם טוב בעולם. בסדר? קנה שם טוב בעולם, איפה רואים שיהושע קנה שם טוב בעולם? אז זה הרמב"ן על התוירו בשמויס, כותב שיהושע בן נון, למה הוא נקרא בן נון ולא בן נון? הוא אומר כי בן נון זה שם תואר של חוכמה, שהוא היה מפורסם בחוכמה, כן? שהיה מפורסם בחוכמה שלו, לכן הוא, ככה רמב"ן מסביר שלכן הוא נקרא בן נון, אז הוא קנה שם טוב בעולם.
מה זה בעולי החוכמה? מה? מה הרעיון של בעולי החוכמה?
תראה את הפסוק שהוא מביא, וזה יהושע שנאמר, יהושע בן נון, בסדר? נער, שקר כשהוא היה נער, לא יומיש מתוך האויל. בסדר? הוא היה תמיד בעולי החוכמה, דבק ברבותיו ויושב ולומד. בסדר? הוא נויצר תאינו, ואף על פי שכוס ועל פינחוס תרע עשה מסויסו בפיו, אבל המעלה הגדולה הייתה של יהושע. שיהושע היה התלמיד הגדול של מוישה רבינו, היה ממית עצמו מנעוריו בעולי החוכמה, יושב אוהל ולומד, וקנה שם טוב בעולם. עכשיו, בעולי החוכמה לכאורה, מה המעלה בזה? זה להיות בביס מדרש. יש הבדל מאוד משמעותי כשאתה לומד לבד או לומד בביס מדרש. בסדר? כשאדם לומד לבד, אז הוא יכול להיכנס למהלך מסוים שהוא חרב על הבדים ונויאלו, חרב על סויניהם של תלמידי חכמים, שעוסקים בד בבד בתורה, ונויאלו שחוטאים, ולא עוד אלא שמתאפשים, ולא עוד אלא שחוטאים, שנאמר, כן, נועלו לשניבלת, ונועלו סורי צויין. יש, הגמור מביאה כמה דוגמאות של כשאדם לומד לבד, וגם רואים את זה במציאות, אדם לומד לבד, אז הוא נכנס למהלך מסוים של קושיות, מהלך מסוים של תירוצים, ואין מה שיעצור אותו. אני זוכר שמישהו דיבר פעם על אדמור גדול, שהיה מדבר בלימוד, ויש לו הרבה פעמים דברים מאוד יפים, ומפעם לפעם יש לו כאלה דברים מוזרים, כאילו סבורס, כאלה עקומות, אבל לגמרי, כאילו שאתה אתה יושב וצוחק, כאילו מאיפה הוא הגיע לדבר הזה? אני מדבר בלומדס שלו, לא באחסידס. ואני זוכר שמישהו פעם הסביר את זה, הוא אמר, תראה, כך יהודי כמו הרב שח, כן, כמה שהוא היה נערץ, והיה הערכה עצומה אליו, כשהוא היה מוסר שיעור בישיבה, בחור בן 16 או 17, היה יכול לעמוד ולשאול שאלה, והרב שח היה צריך לענות עליה. זאת אומרת, והיה גם מקרה קיצוני, שהוא לא ידע מה לענות, והוא ירד, וכן, תמיד כל אחד צריך סיפור אחד כזה. אבל כן, שהיה משהו, לא יותר מדי, יותר מדי, יאמין לך שאתה באמת לא יודע. אבל ככה פעם שהוא באמת, כמה הוא גדול, אבל יש משהו שכל אחד יכול לשאול עליו שאלה, והוא מחויב להסביר את מה שהוא אומר לפי השאלה הזאת. אותו אדמור שהיה באמת אדם מיוחד, ובאמת מוכשר מאוד, ותמיד חוכם גדול, אבל הוא היה מדבר, ואף אחד לא היה שואל. כי הוא רבה. אז אתה לא יכול לשאול שאלות על הלומדס שהוא אומר. ואז כשבן אדם אין מי שיאתגר אותו, אין מי שיגרום לו לנסות ליישר את מה שהוא אומר, או שכשהוא מתחיל להגיד משהו עקום, להחזיר אותו לשורה, אז לאט לאט מגיעים להגיד דברים עקומים מאוד. אגב, נראה לי שיש חסידות מסוימת, בלי שמות, שהרבה שם הוא גם ראש השיבה וגם רבה. בסדר? אז שם זה הולך, שבתור ראש השיבה, אם הוא אומר שיעור, אז אפשר לשאול עליו, כי על ראש השיבה אפשר לשאול שאלות. כשבתור רבה הוא אומר תורה, אז לא שואלים, כי על רבה לא שואלים שאלות. בסדר? אז באמת הם מחלקים את זה. אבל מה שקורה, כל אחד שיהיה במקום שהוא יכול להגיד ואין מי שישאל אותו, אין מי שיאתגר אותו, כן, וישאל על אותו שאלות, יגיע למקום כזה. אגב, זה לא נוגע לבחורים בדרך כלל, אבל אצל אברכים אתה רואה את זה. אברכים בגיל קצת יותר מבוגר, יש אברכים שיש להם רבה. בסדר? יש אוי מדל גבוב, גודל אוי מדל גבוב. יש לו איזה שטיגלטייר טוב, הוא הולך לרבה שלו, אם זה ראש כולל שהוא באמת מעריך אותו, כן, שהוא דמות, ואז הרבה שלו יכול, נו, באמת, מאיפה הגעת לזה? מה זה הסברה הזאת? כן, או טייס מפורש בתמורה, כאילו מה, אתה קודם 35, כאילו, מה זה לא לדעת טייס מפורש בתמורה? יש מי שיעמיד אותו במקום, ואז הבן אדם צומח. מה קורה כשהאברך הזה, הראש כולל, זה ראש כולל בשביל הכסף, כן? ואין לו באמת מישהו שיכול, זה רואי כמו רב התלמידים, מישהו שיכול להעמיד אותו במקום על סברה עקומה שהוא אומר. הוא הולך ומתעקם. הוא בטוח שהוא יודע, והוא בטוח שהוא אומר טוב, ולכן יש פה בעולי החוכמו. בסדר? הוא נמצא בעולי החוכמו בביס מדרש, בדרך כלל, מה שקורה שיהיה, כן, חברים בני גילו שמעמידים אותו במקום, כאילו, מה פתאום, הסבורה לא מתאימה, כן, זה נכון, זה לא נכון, ידיעס ממקום אחר, והם גם מעוררים אותך לשאלות שלא חשבת עליהם בעצמך. בסדר, בן אדם שלומד, אתה רואה את זה גם, לפעמים כשבן אדם לוקח מקצוע מסוים שלא לומדים בביס מדרש שלו, הוא לומד אותו לבד. בסדר? זה יכול לקרות עם קבולה, זה יכול לקרות אפילו, כן, עם טיירס, לא יודע, שהוא לוקח מקצוע, ועכשיו הוא לומד את זה לבד, וזה בסייסר, כי אף אחד אסור לו לדעת שהוא לומד קבולה, אני לומד, ועכשיו, מה קורה? מי מעמיד אותו על שאלות? הוא יושב לבד עם הספרים, יכול להיות איזה אבונה אחת קטנה, לא נכונה, והיא מתגלגלת איתו, כן? אז אם יש לו רבה, הוא יעמיד אותו במקום. אם יש לו, אפילו אם הוא חלק מביס מדרש. עכשיו, החיכוך בביס מדרש עם טעויות של אנשים אחרים, שאז הוא מעמיד אותו על האמס, הוא מעמיד אותו על האמס, זה אחד מקניוני תוירוב, ובאמת זה בונה. ולכן יש את הדבר הזה, דבר מי מסעצמו מן אורוב, בעולי החוכמו, וכל נושאים טוב בו אילם, זהו יהושע, יהושע בן נון, נער ליום יש מדריך אוהל, ואף על שכתוב על פנחס תירא השם, עשה יסוד בפיו. עכשיו, שימו לב שרשי בעצם אומר פה, תירא זה לא רק הלימוד, תירא יש פה איזה מסירה, בסדר? יש פה איזה גדר של מסירה סתירא, שהוא שונה מהגדר של לימוד התוירו, לא ניכנס לזה יותר מדי, רק קצת, כי יש הרבה מה להעריך בזה. וזה שונה, זאת אומרת, יכול להיות לימדו לכל ישראל, והיו עוד שהיו גדולים מאוד באותו דור, כן, שהם היו פינחוס, תירס אמס או איסו בפיו, אבל היה משהו במסיר הסתירה שעבר ממוישה דווקא ליהושע, ואז עבר מיהושע לזקיינים, וממשיך רשי ואומר, שימו לב שגם אצל הזקיינים זה לא לימוד, זה גדר של מסירה, אומר, ולא רצה למוסרה לשבעים זקנים שהיו בימי מוישה, כן, שאותם אספולי, 70 איש, אלא מסרה לזקנים שהיו רודים ושויטרים על ישראל. כמו שנאמר, ויעבדו עומס השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו יומים אחרי יהושע. ומי היו הזקנים האלה? אלה שהיו שויטרי בני ישראל במצרים, ומסרו את עצמם, מסרו את נפשם על בני ישראל, שהם קיבלו מכות בשביל שהיו כושויטרי בני ישראל, כן, כי העם ברעו כשהיה את הגזרה של התבן, והם זכו לאריכות ימים, והם האריכו יומים אחרי יהושע, והם אותם, אליהם מסר יהושע את התוירו. זאת אומרת, היו את אלה שהם היו בעצם הסנדרין, שהיו קשורים למויש רבינו, אבל הם קיבלו תוירו, הם למדו ממויש רבינו, גם לימדו תוירו הלאה, אבל מסיר עשה תוירו עבר דווקא דרך הזקנים שהיו רודים ושוטרים על ישראל. בסדר? זה לאט לאט, שימו לב, מלמד אותנו שיש פה איזה גדר, שימו לב, בתוך הפרטים, איזה גדר מסוים במסיר עשה תוירו שהוא שונה מהלימוד עצמו, אלא זה משהו שעומד בפני עצמו.
שלהם היה תרו הדברים האלה?
מה זה?
שלהם היה תרו הדברים האלה, שזה דווקא היה מסירת של מוישה עם הדברים האלה.
מוישה מסר, רש"י מפרש פה ארבע דברים. אני לא יודע אם זה בדווקא, אצל הזקנים היה את כל הארבע, לאו דווקא, נכון? אבל יש פה איזו נקודה מסוימת שהייתה אצל הזקנים האלה, שלא קיימת אצל כל מי שלומד או יודע. זה לא רק עניין של ידע, יש פה משהו נוסף. ועכשיו הוא מסביר, הוא ממשיך רש"י ואומר, וזקנים הללו מסרו לכל זקנים שהיו בכל דור ודור, כמו, שים לב, רש"י מסביר זקנים, כי אתה יכול להגיד זקנים, סנדרין. זאת אומרת, השם סנדרין הוא הרי שם מאוחר, הוא שם יווני. זאת אומרת, כשהיוונים שלטו פה בארץ, התחילו לקרוא לזקנים סנדרין. אבל השם הקודם שלהם היה זקנים, אספולי 70 איש מזקני ישראל, אשר יודעת הוקים זקני יום ושבטו, ושופטו עשרון בכל איס, התפקיד שלהם, ושופטו עידו והצילו עידו, זה התפקיד שלהם, הם היו נקראים זקנים, ואז בהשפעה מאוחרת של השפה, אז התחיל סנדרין, ולכן אתה לא מוצא את השם סנדרין לפני התקופה היוונית, זה לא הוכחה לכלום, זה פשוט הוכחה שהתחילו אז להשתמש עם המילה הזאת, אין סיבה שהשתמשו ביוונית לפני שהיוונים שלטו בארץ, כן? אז כמו לישקה סולדרין, היא הייתה כאן, כן, וכולי. טוב, לא נכנס כעת לעניין הזה. אבל הנקודה היא שפשוט, מסיר הסטויר עוברת דווקא דרך הזקן, אם תראה את מי הוא מפרש, אותניאל, אותניאל בן כנס, שמה הוא היה? שויפט. איוד, איוד בן גיירו, שמה הוא היה? ויוקם השם לו, מוישיע. בסדר? הוא מושיע את בני ישראל מיד מויוב, לוקח על עצמו את האחריות של העם, מסכן את עצמו למען העם, דומה. לזקנים שהיו במצרים שמוכנים לחטוף מכות בשביל להגן על יהודים, ואלה, האנשים האלה, דרכם נמסר את התורה, ושאר שויפטים שהיו אחרוב. עוד פעם, מה הרשימה המדויקת של השויפטים? שיטס רשי, עוד פעם, זה נמצא במחזור ויטרי, שהוא סופר את כל השויפטים, כולל יפתוח, כולל שימשוין, הם כולם ממויסרי הטוירו, לשיטת רשי. עוד פעם, הרמב״ם יש לו מניין אחר, כמו המבואר בתחילת היד, והוא סופר את אלה שהיו ידועים כתלמידי חכומים ביניהם, ולא שויפטים שידועים כקלי אוילום, ידועים כעמי הארץ. בסדר? יפתוח היה, כן, חזל אומרים עליו, זה לא אנחנו מעבירים ביקורת, שהוא היה ידוע, כן? אה? כן, והגמור אומרת, כל אוף למינו ישכון, הוא בן אדם בדומה לו, וכן, זאת אומרת, ושוק על הכוס, ושלוי שוקה ליוילום, כשלוי שוחמור ליוילום, ואיש לך רמס, ירובעל ואסבדון, כן, גידוין, שהפסוק מתאר לך, שהוא גדל בבית של עובדי עבודה זרה, והידע שלו, כן, ברמה מאוד נמוכה מלכתחילה, אבל רשי, כן, סופר אותם כמו ישראל התוירו. זאת אומרת, מסיר הסתוירו עוברת פה, אפילו במידה מסוימת, לאו דווקא דרך התלמיד חוכם שבדור. אלא זה שבעצם מוסר את עצמו על בני הדור. עוד פעם, יש פה משהו מאוד מעניין בדבר הזה. מה? האדמור? זה בסדר? לא. בסדר, צריך להגיע לזה, אבל בוא ננסה.
אז זה מסירת תוכן? כאילו...
שים לב, לימדו לכל ישראל, שנאמר, וייכתו עם מוישה ששירו הזויס, וילמדו בזדני ישראל. עכשיו, אי אפשר, יהושע בן נון הוא גם התלמיד הגדול של מוישה רבינו. אבל הרש"י מציין לך שהוא לא התלמיד היחיד. לא רק מצד הלימוד, אלא מצד ההשגה. זאת אומרת, מי ידע את תורת מוישה בצורה יותר מושלמת? רש"י מרמז לך שאף על פי שכוסו ועל פנחס תורה שם עשוי זה בפיו. ואב לא לא ינצא בספסות, ושלא יבוא מישהו הולך איתי, ורבים ישיב מרבוין, היה לו מיוחדות גדולה לפנחוס, כן, פנחוס כאילו הוא זה שעומד פה מול יהושע, שאולי הוא הידע את התורה, אני לא יודע אם רשי אומר פה יותר ממנו, כן, שהוא זה שבא ואמר, קריינה דרגרתי, יולה ופרוונקה, כך לימדתונו, לא יהושע אומר את זה, אלא הוא זה שאומר את זה, זאת אומרת, היה פה משהו אצל פנחוס, יש משהו מאוד מעניין, לא ניכנס לזה. רמה מפנו, נראה לי, כותב שהדרגת הסוגה של פנחס הייתה במשהו יותר ממויש רבינו. צריך על זה ביאור גדול, מה הכוונה, איך יכול להיות יותר ממויש רבינו בהשגה של תירה. אבל יש משהו כזה, בסדר? יש משהו שפנחס באמת זכה בהשגה במשהו יותר. אני באמת שם את זה בצד, אבל פה משמע מדברי רשי שהוא גם היה יותר מיהושע. אז למה באמת יהושע ולא פנחס? ואחר כך כשהוא מגיע לזקנים, הוא אומר, יש לך את הזקנים שהם יושבים על מידים, בסדר? הם עושים את העבודה של לימוד התוירו, וללמד אותה הלאה, וגם לפסוק על פי תוירו הלאה, ומי שמקבל את זה, זה דווקא הזקנים, שאלה שמוסרו נפשם על ישראל, דרכם עוברת התורה, ואז אוסניאל ואוסניאל אייד, ושאר שופטים שהיו חייב עד שהגיע לנבוע סעילי הכויין ולשמואל הרומוסי, ואז הוא נביא מסרו על האנשי כנסס הגדוילו, כן? מסרו הזה לזה בתקופת הנביאים, פה כבר לא הייתה תקופת המלכים, בסדר? כי פה אומר הברבנל, כי הייתה ירידה אצל המלכים, בסדר? הם היו כבר מופקעים ממערכת של מסיר הסתוירו, והבעיה פה אצל המלאכים, אני לא צריך לדום בזה, האם הבעיה הייתה מצד הידע התורני, או הבעיה הייתה מצד המסירות אל העם. בסדר? מה במסורו, מה הנקודה הקובעת? זאת אומרת, כנראה זה איזה שילוב של שתיהם. ופה הייתה ירידה כבר, שכבר לא היה באותה הדרגה, כמו שהיה אצל השויפטים, שהיו יותר מסורים אל העם, ואפילו שבמידה מסוימת היה במקומות מסוימים לא מושלם במסירה בידיע סתירה, אבל בהתמסרות על העם היה שלמות. ובמלוכה כבר הייתה ירידה, כבר לא היה באותה דרגה, ולכן זה עובר למסלול של נביאים, שעד שבו, לאן שכנס הגדולו.
למה דוד לא היה ממויסרת
תוירו? דוד הוא כן ממויסרת תוירו. ודאי אצל לפי שיטה סרמב"ם, כן? וגם פה זה לא חולק. זה באופן כללי, מתקופת הנביאים זה עבר אצל לנביאים. אבל זה מויסרת תוירו, זה קצת, דוד הוא מהנביאים בעיקרון. דוד נובי ושלוים היו נובי, שתיהם היו נביאים. אז הם אומנם מלאכים, אבל הם נספרים פה כנביאים ולא כמלאכים. אבל כל המלאכים אחר כך שכבר לא היו נביאים, אז אתה יכול להתחיל, אני לא אכנס עכשיו לניתוח של המלאכים, אבל אצל רחבום אנחנו כבר רואים את הביקורת של חזל על ההתנהלות של רחבום מול העם, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים, הוא הולך בעצת הצעירים ולא בעצת הזקנים, שכאילו אני אנצל את העם. זה לא, זה, ההתנהלות כבר מתנהלת בצורה שונה. והם גם לא נביאים, ומסורו, כן, עד שבאו לבען שכנס הגדולו, ואילו אין זרו בובל, נחם יושר היו, ריאליו ומורדכי בלשון, שהיו בימי עזרו בבניין בי שני. טוב, ולמה נקראו בען שכנס הגדולו? מפרש מסך הסיום, הפרק בו לגרינגות, וסמכת סמד בייס, שהם היו כנסייה גדולה וקדושה, שהחזירו עטרה ליושנה. בסדר? תרגום יושון עתיק, כלומר לעתיק יוימין. אני אין מה הוא מתכוון, החזירו עטרה ליושנה, הם החזירו את זה לעתיק יוימין, החזירו את הכתר לקדש ברוך הוא. זאת אומרת, אני יודע מהסוגריים המרובעות פה ברשי, אז יש פה הרבה, אבל לא בדקתי אם זה כסבי יד או דפוס, אם זה מה שמתפס אצלנו. אבל הוא מסביר מה זה, החזירו עטרה ליושנה.
זה לא שהם אמרו, הוסיפו ב-18.
נכון, זה מה שהגמור בסיום הסמכתס אומרת, כן? שבהתחלה, בוא מוישה ואומר, כאלה גודל הגיבור והנוירו. הוא מביא את זה, לפי שמוישה אומר, כאלה גודל הגיבור והנוירו. בואו ירמיה ודניאל ולא אמרו הגיבור והנוירו. למה נוכרים מקרקרים בהיכלו, היכן הוראותיו, עם ישראל מפוזר בין האומות, היכן גבורותיו. והם, אנשי כנסת הגדולה, איך הזהירו כבתחילה. לפי שהם אמרו, הרי היא גבורוסי של הקדוש ברוך הוא. שאלמלא כך, איך אומה יחידה יכולה להתקיים בין כמה אומות, כבשה אחת בין 70 זאבים, גדול הרואה שמצילה, הן הן נוי ראוי סוף, הן עם ישראל, הם נוי ראוי סוף של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כן... שכבשה אחת, כן, בין 70 זאבים, גדול הרוי. אין גבורוי, סליחה, הגמור אומרת ככה, אין גבורוי סוב שגרועה אל פונו ושותק, מקומוי חובועיל, למשל מקומוי חובועילמים, ואין אינו יראה אוי סוב, שאומה יחידה בין כמה אומות, איך היא יכולה לעמוד, אלמלא גדול הרואה שמצילה, אז אין אינו יראה אוי סוב. בואו נעמוד שנייה על אנשי כנסס הגדולו, רשי עוד פעם מסביר לנו. זאת אומרת, בעיקרון, הם מויסרי התוירו, עד כמה שאנחנו, עוד פעם, אני חוזר להבנה הפשוטה, מויסרי התוירו זה מעבירי התורה בישראל מדור לדור, פשוט מעבירי הידע התורני, אז אנשי כנסת הגדולו פשוט העבירו את הידע, הם קיבצו, נכון, את הידע הקיים, סידרו אותו והעבירו אותו הלאה. הם, זה מה שהם עשו עם התנך עצמו, שהם סגרו אותו, כן? תהליך שנקרא קנוניזציה, כן, של התנך, כן? לקבוע מה נכנס בתוך החובדה לצפורים, מה הנוסח של החובדה לצפורים, ספר של עזרו, כמו שהגמורה אומרת, שהוא נקבע הנוסח המדויק, וזה אנשים כנסת הגדולה עשו, הם היו 120 סגנים, יש ירושלמי, 85 סגנים, ומהם כמה נביאים, שישבו, התקבצו יחד ועשו, בעצם סיימו את תקופת הנבואה, וקבעו את התורה לדורות עולם. בסדר? הם קבעו את הצורה של תירה בעם ישראל. זה אנשי כנסת הגדולה. רשי פה, כשהוא בא להסביר לנו אנשי כנסת הגדולה, נראה שהוא לא רק בא להסביר לנו למה הם נקראים אנשי כנסת הגדולה. זה כמו שהוא הסביר עד עכשיו, למה מוישה מעביר דווקא ליהושע ולא לפנחוס, ולא לשאר שקיבלו ממנו. למה הזקנים, זה דווקא הזקנים האלו שקיבלו מכות בשביל עם ישראל, ובהמשך השויפטים שמסרו נפש בשביל עם ישראל, שעמדו בשביל ישראל, כך גם אנשי כנסת הגדולה. מה הייתה הייחודיות שלהם? שהם יהיו מוסרי התוירו בישראל, שהם אלה שהחזירו עטרה ליושנה. בסדר? החזירו את הכתר, וזה הסוגריים המעניינות האלה. יושון תרגומו עתיק, כלומר לעתיק יוימין. הם החזירו את העטרה לעתיק יוימין. עתיק יוימין זה פסוק בדוניאל, עתיק יוימין יסיב, ושאה רישי כאמר נקי, נכון? הפסוקים שמתארים את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכובעים, אז הוא נקרא שם עתיק יוימין, תמיד קיים, ישן. מימים רבים, והם החזירו את הכתר לקדוש ברוך הוא, הם החזירו את הכתר לעתיק יוימין. מה הם החזירו? בפשט שהם אמרו, אין אין אוי סוף, אין אין גבור אוי סוף. באין אין גבור אוי סוף, אין אין אוי סוף, רשי גם לא מביא את האין אין גבור אוי סוף, אם שמתם לב, הוא מדלג על הגבור אוי סוף, ומביא את הנוי אוי סוף. יכול להיות, אני מציע, בסדר? שעוד פעם, רשי רוצה להסביר לנו מה הכוח של אנשי כנסת הגדולה במסיר הסתוירו, שזה דווקא הגילוי של הנוי אוי סוף. רב מוישה שפירא זצ"ל, אני זוכר, הוא הסביר את זה, זה היה, זה נמצא גם בשיעורים שלו, אני שמעתי את זה ממנו בחתונה של אחותי. אבא שלי, התלמיד שלו, תלמיד מובק, שנים רבות, הוא הגיע לחתונה, ושם היה בדיוק אז התחדש לו איזבורט, אז ישב שם בחתונה בזה, ואמר את זה, ואני הקשבתי. אבל הוא אמר על הנקודה הזאת של אין אין נוירו אוי סוף, כן? מה זה נוירו? המידה הזאת שנקראת נוירו, במוירו גודויל, אמרנו בהגדה של פסח, זה גילוי שכינה. נכון, יעקב אבינו הולך לישון, ואז הוא מתגלה לו, הנה השם ניצובו לו, מלאכי אלוקים, אוי לי ויורדים בוי, מה הוא קם ואומר, מה נוירו המוקוים הזה? כן, מקום שיש בו גילוי שכינה, נקרא נוירו. איפה יעקב אבינו רואה נוירו? במוקוים הזה. במקום הזה של בית המקדש, שם הוא רואה, כן, גילוי שכינה, ולכן יש מידה של נוירו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, כן, יש גילוי שכינה, נהיה מצב של נוירו. זאת אומרת, זה מטיל מורה, מטיל יראה על כולם, הם מבינים שהעסק פה הוא רציני, הם מבינים שצריך לדייק בדברים, זה ההגדרה של יראה, הדיוק בדברים, לעשות את הדברים נכון, הרצון לעשות את הדברים נכון, ומדויק, לא לפספס, לא לקלקל, לא להפסיד, בסדר? זה יראה, ולכן היראה נובעת מלראות גדלות של דבר, מלראות את הוואו, זה כזה יפה, זה כזה מיוחד, צער, צער, אל תיגע. בסדר? אם זה משהו שאתה חשבת שהוא תמונה הזאת, בסדר, זה עוד איזה ציור השן שבדרך לפח, אז כולם נוגעים, כן, ידיים שומניות, רטובות, מה זה משנה. פתאום אומר לך, הלו, פיקאסו, זה 70 מיליון דולר. תופס מרחק, זה יראה. בסדר? לא, כי זה כל כך יקר, אל תהרוס את זה. בסדר? כשאתה רואה כמה הדבר גדול, מתחיל תהליך של יראה. כשאתה רואה גילוי שכינה, מתחיל תהליך של נוירו. איפה היה אז גילוי שכינה? במוקוים הזה. כן, במוקוים המקדוש, שם יש מוקוים שהוא גילוי שכינה, והגילוי שכינה הזה הוא נוירו. נוירו ממקדושךו, מקדוש איתירו הוא, בסדר, נוירו לקי ממקדושךו, כן, יש, במוקוים המקדוש יש יראה. מה קורה אבל בשלב מסוים? כבר אין נוירו. כי בנוירו נוכרים מקרקרים ביכולוי. בסדר, יש, עם ישראל מפוזר בין אומויס, איפה הנוירו? איפה מוירו יש לקדוש ברוך הוא? שואלים ילכו בו. ואז מגיעים אנשי כנסת הגדולה, ומגיעים מחידוש נפלא, ואומרים, תסתכל ותראה, בהתחלה לא ראו את זה, אבל היום אפשר לראות את זה. עברו כבר גלות, עברו כבר כמה שנים בגלות. אתה רואה את עם ישראל עדיין קיים, אתה רואה את עם ישראל עדיין חי, וחי כפשוטו היא, בגוף, גשמי, למרות כל כך הרבה הריגות, כל כך הרבה שמדות, איך כותב היבץ בהקדמה לסידור, חי נפשי, שהנס הזה של הקיום של עם ישראל היום, הוא גדול יותר מכל ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף. ככה הוא נשבע, היבץ. זאת אומרת, החידוש הזה של לראות יהודים חיים, אחרי כל כך הרבה שמדות, הריגות, גזרות, כשעמים גדולים מאוד נעלמו, ועדיין יהודים חיים וקיימים, הדבר הזה הוא גילוי שכינה. והן, הן נוירי אוי סוב. הם, בני ישראל עצמם, כל יהודי שחי היום על הפלנט, על כדור הארץ, עצם זה שהוא חי, הוא גילוי שכינה שמביא יראה. עוד פעם, אדם יכול גם לעמוד ליד הקיר של בית המקדש, ורק הוא עסוק עם צילה של איכול, כן? הוא עסוק בלראות מה קורה שם. אבל אדם שיתבונן על יהודי, יקבל באמת את ההבנה הזאת, יש פה משהו לא טבעי, והוא יראה את הקדוש ברוך הוא, והוא יקבל גילוי שכינה בהתבוננות על יהודי. שימו לב, לא מדובר פה דווקא על יהודי שעושה מצווס, או עושה דברים, או מתגבר. עצם זה שיש יהודי חי בעולם. בסדר, זאת המלחמה של המולק ושל ממשיכי המולק עד גרמניה הנאצית, שנלחמו נגד יהודי חי בעולם, 11 מיליון יהודים, כולל כמה, 11 שגרים באלבניה, כן, הוא עשה שם רשימה, שכולם נחסל, כי אם יש ילד יהודי, לפני פריס מילה, כן, ילד יהודי שחי בעולם, קיים בעולם, זה גילוי שכינה. אם יש זקן, נבח, עם בלי גוף נוקי, עם אלצהיימר, ששוכב במיטה, עצם זה שיש יהודי חי בעולם, זה הין נוירא אוי סוף, זה גילוי שכינה, כמו שהיה בעבר בביס המקדוש. בסדר? הגילוי של אנשי כנסת הגדולו, שהחזירו התורו ליוישנו, החזירו את הכתר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היה כתרו של הקדוש ברוך הוא, הכתר של הקדוש ברוך הוא היה מושפל, לא היה על מקומו, הוא נפל ממקומו, כי לא ראו את הנקודה הזאת של הין נוירא אוי סוף, כמה עם ישראל, למרות המשפלה שלהם, למרות שהם נמצאים בין 70 ומויס, הם גילוי כבודו יסבורך, וברגע שהם גילו את הנקודה הזאת, הם החזירו את הכתר למקומו. עכשיו, שים לב משהו מאוד מעניין. מה היה בגילויים אחרים, גילויים ישרים יותר? ברגע שעם ישראל עכשיו בין 70 אומות, נורא והיום, הם נכנסים ל-71 אומות, וואו, זה לא הוכחנו. ברגע ששינית הפאזה, ברגע ששינית את הראש, והבנת שאין אין אין אוי סוב, כשעם ישראל היום בין 72 אומות, אז הנוירא אוי סוב הרבה יותר גדול. בסדר? אם הגבורויסוב זה ששויסק, כשנמצאים נוחים מקרקרים ביכולוי ושויסק, אז כשנוחים מתאספים שם 400 אלף ופניהם, כן, מזרח, משתחם עם קדמול השמש, שלכאורה זה עוד יותר גרוע, אז הגבורויסוב מתגלה עוד יותר. זאת אומרת, ברגע שאנשי כנסת הגדולו מגיעים ומגלים את הנקודה הזאת של העומק של גבורויסוב והעומק של נוירויסוב, זה מתהפך לגמרי ממה שהיה לפני כן הגילוי הפיזי. הגילוי הרגיל זה כמה שאתה רואה יותר גבורה, אז יש יותר גבורה, כמה שהגבורה מתמעטת, כן, כביכול נראה כחולשה. ברגע שאתה מבין שהגבורוי סוף זה השתיקה, ברגע שאתה מבין שעצם זה שיהודי קיים למרות כל כך הרבה רדיפות, זה שהוא קיים זה החידוש, אז כמה שהוא קיים למרות שהרדיפות גדלות, החידוש גדל. בסדר? ולכן אין נוירא אוי סוף, החזירו את הכתר, החזירו את הכתר למקומו. שימו לב שאם אנחנו מנסים ככה לסכם את כל הרשימה של מסורו, מה שרשי אומר, אז הוא בעצם מתמקד שהמסירה סטוירו היא עניין של נקיות, התמסרות לעם ישראל, גילוי כבודום של ישראל. בסדר? זה הנקודה שחוזרת על עצמה. כן? מי שהיה מי מיס עצמו באולו, שבאולי החוכמו וכל נושאים טוב באוילום, זה הצורה של, זה לאו דווקא הידיעה, זאת אומרת, כמובן שצריכה להיות ידיעה, אבל זה לאו דווקא הידיעה, אלא על כמה הוא מסור לבני ישראל וכמה הוא רואה את הנקיות של הדבר. וזה מאוד מעניין, כי אנחנו נמצאים כעת בימי ספירה סוימר, וגם נהוג כן, ללמוד את פרקי אובייס בספירה סוימר, יש כאלה שגם ממשיכים אחר כך, אבל לימוד בספירה סוימר. ספירה סוימר, כן, תלמיד רב עקיבא שלא נוהגו קובץ זה בזה, בסדר? וזה בעצם הופך אותם, שהם יכול להיות שהם יודעים הרבה תוירו, אבל הם לא כלי למסיר עשה תוירו. בסדר? כי הכלי למסיר עשה תוירו זה דווקא הנוהג וקובי זה בזה, ואם אתם רוצים, זה התיקון של חמישה תלמידים של אחרי, כן, שפוסקו מילומוס ביום לקבוימר, שהתיקון של החמישה תלמידים של אחרי זה רב שימן אומר על עצמו, אומר רב שימן, ענן בחביבוס אותן על ימין זה. והוא מזהיר כל הזמן את החברים, את התלמידים, שהכל זה בחביבוס אותן על ימין זה, באהבה שבינינו תלוי הכל. כי זה התיקון לתלמידי רב עקיבא שהיו לפני כן עם המצב של לא ינוהג וקובץ זה בזה. למה הדבר הזה הוא באמת המפתח לתוירה? אבא שלי אמר פעם וורט, הוא אומר, שים לב מה קורה הרי. הולכים למנות מישהו, בישוע בן נון, הולכים למנות אותו שהוא יהיה גם מויסר התוירו, אבל גם המנהיג של עם ישראל בכניסה לארץ. יש לו את העבודה של הכיבוש ואת העבודה של החלוקה. לכאורה, בשביל העבודה של הכיבוש, אתה צריך מישהו בוגר ווסט פוינט, כן, פיקוד ומטה, קצת הבנה. עכשיו, לא רק שלא לקחת מישהו בוגר ווסט פוינט, לקחת מישהו שלא יודע להבדיל בכל העם בריאו, אם זה כל ענות גבורה או כל ענות חלושה. נכון? כל ענות אנוכי שומע, ויהושע בן נון, כך כתוב שם, כן? וכשמויש רבין ירד נער, הוא לא יודע אפילו את זה. זאת אומרת, מנותק לחלוטין. אותו אתה לוקח, עכשיו הוא בן 80, הוא לא ילד. אתה לוקח אותו עכשיו שהוא ינהל טעם, ינהל כיבוש וינהל חלוקה, כאילו את המופקה הזה מהתהליך. רק מה? הנקודה היא, בסופו של דבר, איך אמר ראש הממשלה הראשון פה, אני לא מומחה. אבל אני מומחה למומחים. בסדר? התפקיד של ראש ממשלה הוא לא לנהל את מבצע הביפרים. זה, הוא יכול לנסות לקחת קרדיט. אבל זה לא התפקיד שלו. לא להביא את הרעיון הזה ולא לבצע אותו. התפקיד שלו זה להביא את האנשים הנכונים שיעשו את הדברים הנכונים. בסדר? התפקיד שלו זה להביא את הרמטכ"ל הנכון, להביא את שר הביטחון הנכון, להביא את שר האוצר הנכון, להביא את... לא רק לפי המניעים הפוליטיים, הלחצים הפוליטיים שיובילו, אלא שאנשים יעשו את העבודה. ואז ממילא, כן, לא יקרו, לא ייתקעו בקונספציות, ולא יקרו כל מיני נזקים גדולים שעלולים להיגרם. לא ביקשו ממך להיות בשטח. ביקשו ממך למנות מראש אנשים שינהלו את זה נכון. כל אחד והתפקיד שלו. הוא לא אמור לא לנקות את החדר השלישי במשרד האוצר במרתף. זה לא עבודה שלך. אתה צריך למנות שר שימנה מנכ״ל, שיביא חברת ניקיון טובה, שתעשה גם את זה. לא שהניקיון של החדר הוא כל כך חשוב, שכחתי אם זה השני או שלישי, לא משנה. לא הנפקמינה הגדולה. אבל אם יש דברים שהם כן נפקמינה, התפקיד שלך הוא להניע את המערכת בצורה נכונה. בסדר? אני לא נכנס פה לפוליטיקה, למי השם ובמה, אבל זה בעצם התפקיד. התפקיד של ישוע פה, הוא בעצם לנהל את העסק. הוא לא אמור לקחת את החרב ולהילחם בפועל. הוא אמור לנהל את האירוע. ולנהל את האירוע, הרבה יותר חשוב מבסט פוינט, והרבה יותר חשוב מפיקוד ומטה, זה נקיות. זה מידס. ואם הוא בן אדם שמוכן לשמוע, והוא בן אדם ענווה, אז הוא ישמע מאחרים, הוא ייתן כבוד לאחרים, הוא ישמע, ולא רק בתור מסיר הסתירה, אלא בתור ניהול של הכיבוש וניהול של החלוקה, זה יתנהל נכון. אבל אם הוא בן אדם שחצן, בן אדם עם מידות רעות, בן אדם נקמן ונצחן, מה יקרה? איך ייראה הכיבוש? מכירים את התופעה שיש לצערנו יותר מדי אנשים שהוא מנהל את האירוע, אבל אף אחד לא מעיז להגיד לו על בעיה שיש? למה? כי אז הוא יצעק ויצרח, וכל אחד אומר יאללה שמישהו אחר יגיד, אני בורח, אני מילאתי את הדוח והכבאתי אותו למטה שלא ישימו לב, העיקר שחתמנו עליו. למה? כי פוחדים ממנו. בן אדם שמוכן לקבל ביקורת, יגידו לו על הביקורת שיש באזור, ואז הוא יתקן את זה. אם אדם הוא כזה רודן, שכן, הגמור אומרת את זה, נכון? הגמור אומרת, יסרתם, מירבתם, הדליקו סנר, צריך לממרינו בניחוסה, ואומרת הגמור שהיה אדם גדול, שנהג אימה יתרה בתוך ביתו, כמו בגיטין, והחילו דבר גדול, נכון? כן, לעולם על ינהג אדם אימה יתרה בתוך ביתו, הגמור בגיטין. זאת אומרת, כי הוא מבקש להביא את צורת הבאימה כולה, יביאו לו נבל לסות רייפס. כי פוחדים לבוא ולהגיד לו, חסר הרגל של הבאימה. זה הסיפור שנמצא שם בגמרא. כן, זאת אומרת, התופעה הזאת קיימת, והיא קיימת עד היום. ולכן כשאתה בא למנות, אם יש לך מישהו כזה, שהוא מסדר הספסלים, והוא נוי צרטי, נוי אוכל פיריו, ויש לו שפלות פנימית שהוא כנוע לתירה, והוא כנוע לכל אחד שמגיע ללמוד, אדם כזה יכול להיות מנהיג אמיתי. כי הוא באמת חפץ בטובתם, והוא יקשיב להם, וישמע אותם, וידאג להם. והוא לא יישם בלילה כדי שיהיה להם הכי טוב. בסדר? אז כשאתה מדבר גם על הנהגה של עם ישראל בכללות, וגם כשאתה מדבר על מסיר הסתירה, היותר חשוב מהידע זה האכפתיות. האכפתיות באמת. ולכן, שימו לב, זה חוזר על עצמו גם בסיפור הזה של הזקנים. בסדר? הנקודה הזאת של האכפתיות. כן? שהם אלה, הם יודעים, אבל זה אלה שהאכפת להם מבני ישראל, שהם מוכנים לקבל מכות בשביל מישהו אחר, שהוא לא יוקה, והיו קושו יתרי בני ישראל. וזה הכלי למסיר הסתירה. זה החביבוסה. זה האהבה הגדולה הזאת, שהוא אוהב כל אחד, ורואה את הטוב שבו, ולכן הוא מכבד אותו, ונוהג הוא כובע את זה בזה, הוא רוצה בטובתו של כל אחד, וזה הכלי לתירה. בסדר, זה חוזר על עצמו הלאה, הם נביאים עד שכנס הגדולו, שבעצם רואים, בעצם הם מחדשים פה, הם מחזירים את הקטר לקדוש ברוך הוא, כשהם רואים שכל יהודי הוא גילוי כבוד שמיים, בעצם קיומו עוד לפני שהוא עשה את המצווה הראשונה אפילו. וכשאתה מתייחס ככה ליהודים, אז אתה עושה בשבילם. אז מגיע רב חייה שעושה שלא תשתקח תוירו מישראל, ויש מערכת שלמה של זקנים שאכפת להם, שמוכנים למסור נפש בשביל יהודי, הם רואים את החשיבות שלו, הם רואים את הקדושה שלו, את האור שלו, הם אוהבים אותו באמת, וככה תוירו נבנת בישראל. כי תוירו חייבת ומגיעה רק באופן כזה. דיברנו על זה, נראה לי גם פה, וגם, כן, נזכרנו את זה פה במפורש, הנקודה הזאת של קבלת תוירו, תבור של הרב שטיינמן, שאומר שהימי ההכנה לקבלת תוירו, זה בעצם לבטוח, כן, להגיע לביטוחוין בשם יסבורך. יש פסח זה אמונה, שבועה זה ביטוחוין, בעבור רבי ישראל של בו תחו וכו. כדי להגיע לביטחון הזה, מה צריך? להיות במקום שבו האדם מוכן, כן, לראות טוב, לבטוח בקדוש ברוך הוא. כן, רובה אומר לאותו צדוקי, כשהוא שואל אותו, עם פזיז, מה זה פזיז? לא חושב. כאילו, אם הייתם חושבים, ברור לי שהייתם אומרים לא. לא חשבתם פשוט. כן, עם הבזיז, זה הגדרת בזיזות. דרך קדמיסו פה מייכו להודנייכו עדיין בבזוז רגע קדמיסו. למה אמרתם נעשה ונשמע? כי לא חשבתם. כאילו, ברור לי ולך שאם הייתם חושבים, הייתם אומרים לא. ואיך שמחתם עליו? כאילו, מישהו אומר לך, תעצום את העיניים, תפתח פה גדול, עכשיו, אתה עושה, מה פתאום? איך אתה יודע מה הוא ישפוך לך שם פנימה, השם ישמור, מה? אתה לא עושה דבר כזה. מה עונה לו רובה? אננדס אגינה בשלימוס, אקסיב בון, תומס ישור עם תנחם, בטוחים אנו באהבתו אותנו, רשי, בטוחים אנו באהבתו אותנו, שלא יטעיננו בדבר שאיננו יכולים לעמוד בו. לא ישים עלינו מטען, כי לא רק שהוא אוהב אותנו, אלא בטוחים אנו באהבתו אותנו. זאת אומרת, אנחנו בטוחים בזה. איך אדם מגיע לביטוחון כזה בעבור הביסים, שבו תחו וחוב אתה למדים חוקי חיים? אומר רב שטיינמן, על ידי העבודה הזאת על מידס. ושימו לב לתהליך הפסיכולוגי, אני אומר אותו בקיצור, כי כבר אמרנו אותו פה בעבר. כשבן אדם מסוגל לעשות טובה למישהו אחר, אז הוא חושב לעצמו, תשמע, יש אנשים טובים בעולם, לפחות אני. בסדר? יש אנשים טובים בעולם. ואם אני טוב, כנראה שיש גם אחרים שהם טובים. לא כולם. 5%, 95% רעים, אבל יש 5% טובים. אבל אז כשמגיע פתאום הקדוש ברוך הוא ומציע לו משהו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה לטובתי. כי מה העניין שלו לדפוק אותי? כאילו מה, הוא רצה לתת מכות, אז הוא ייתן לי עכשיו תורה ואני אפר אותה ואני אכתוב מכות, שייצר מלך תחיל לסקי אגרוף, כאילו. מה, הוא כנראה רוצה לטובתי, מסתום, למה שיעשה, מה ההיגיון שהוא סתם רוצה להתעלל בי? מה קורה אבל לבן אדם כמו אותו צדוקי? זה מה שרוב אומר לצדוקי, נתון דסגיסון בקלקלטה, סלף בוקדים ישרים. אתה, אתה יודע מה הסיפור שלך אומר לו רובה? אתה אף פעם לא עשית טובה למישהו אחר. איך אמר רבי לחיים מייזל, הרב של לודג', היה איזה גביר שם שהיה לו טענות שהוא גונב מהקופה, הרב. אז רבי לחיים אמר שאני מבין אותו. אם הוא היה במקום שלי, הוא ודאי היה גונב מהקופה, אז למה שיחשוב שאני אחרת ממנו? וככה זה תמיד בחיים. אנשים שאף פעם לא עשו טובה למישהו אחר, כל מי שעושה להם טובה, הוא בטח בא לנצל אותי. הוא בטח עושה עליי כסף, הוא בטח מרוויח עליי כבוד, הוא בטח מראה לחברים שלו. האם יכול להיות שמישהו בא ועושה לי טובה סתם כי הוא רוצה לעשות טוב? בינינו, אני אף פעם לא עשיתי טובה לאף אחד אחר. מה פתאום לחשוב שמישהו אחר יעשה את זה? וזה מגיע עד כדי כך שגם כשהקדוש ברוך הוא בא ומציע לנו תורה, הוא בטח בא לשים ברז. כאילו בטח הוא עושה לנו פה משהו, בטח יש איזה הוא קונץ, חייב להיות, הרי לא יכול להיות. למה? כי עוד פעם, הבן אדם מסתכל על העולם במבט של מתוך עצמו, בסדר? איך שהוא רואה, ואם אני לא, אף פעם לא עשיתי טוב למישהו אחר, אז אין טוב בעולם, אני ההוכחה, בסדר? אין טוב בעולם, עזוב. כל מה שמישהו עושה זה בגלל שהוא מרוויח מזה משהו. יש פה אינטרס, מישהו פה גוזר קופון. מישהו אומר לך בוקר טוב עם חיוך, הוא בטח רוצה הלוואה. כן, מתקשר לשאול מה שלומך, נו, 3, 2, 1, התחלנו את הספירה לבקשה. כן, ככה זה עובד. כן, אמרתי לכם את הקטע, יום אחד מישהו מתקשר ולא הספקתי לענות לו, ואחר כמה דקות אני חוזר אליו ואומר, כן, רציתי לשאול מה שלומך, אבל כבר הסתדרתי. קיצור, אז למה, לצערנו התופעה הזאת מוכרת. עכשיו, זה קורה סביבנו, ואדם שאף פעם לא עושה טוב למישהו אחר, אומר, תראה, יש לך כל כך הרבה הוכחות שזה ככה, ולכן כל טובה שמישהו עושה, זה בטוח שזה הולך למקום רע. אבל ברגע שהוא לא מוכן לראות את הטוב שיש בעולם, הוא גם לא יכול לראות את הטוב בקדוש ברוך הוא, והוא לא מסוגל להגיד נעשה ונשמע. הוא לא מסוגל ללכת לך אחריי במדבר. כי בטח יש פה איזה טריק, בטח יש פה איזה משהו. הוא חי בעולם מאוד אומלל. הוא חי בעולם ממש מפחיד. כי אין לך טוב בעולם. כולם רעים. אני רע, אלוקים רע, כולם רעים, העולם רע, חברים רעים, יש רק, אתה יודע, תנסה לשרוד כמה שאתה יכול. לעומת זאת, ברגע שבן אדם שובר את התזה הזאת בראש שלו, איך? על ידי שהוא עושה טובה למישהו אחר, ברמה של מי שיושב ליד השולחן, ואתה רואה שעוד רגע הוא יצטרך את המלח, אתה מכיר אותו, ואם זה הטעם של המרק, הוא ודאי צריך מלח, ואתה מעביר את המלח טוב אליו, הוא לא שם לב, הוא אפילו לא יודע שהוא צריך מלח. אבל אחר כך המלח לידו. עשית חסד, לא קיבלת קרדיט, לא מחיאות כפיים, אף אחד לא יחמיא לך, שום דבר. פה אתה הפכת את עצמך לאדם טוב. טוב כי הוא טוב, לא בשביל משהו אחר. והכוח הזה, זה בעצם, אם אני טוב, אז יש טוב בעולם. וכנראה יש עוד אנשים טובים. לא כולם, לא תמיד, לא כל הזמן, אבל יש אנשים טובים. וממילא הקדוש ברוך הוא גם יכול להיות טוב, שם מתחיל הנקודה של ביטוחי. שם מתחיל הנקודה של אני מוכן להתמסר לקדוש ברוך הוא, אני בטוח באהבתו אותנו, לא יתעיננו בדבר שאיננו יכולים לעמוד בו. וזה העבודה של ימי העומר, כן? בסדר? למצוא בעצמנו טוב, להיות מסוגלים לעשות טוב למישהו אחר, אפילו בדבר קטן מאוד. שטוף קוס בקיאור, לא יודע, משהו שולי. הדבר הזה אבל פותח בתוכנו את התודעה הזאת, כן? את הידיעה הזאת שיש טוב בעולם. ומהטוב הזה אנחנו מסוגלים להתקדם ולרוץ קדימה. הנקודה הזאת היא בעצם נקודה כללית שנוגעת לימי אור, וממילא גם מובן למה לא ינוהגו כובד זה בזה, כן, זה חיסרון בעצם בעבור רבי ישראל שבוטחו בכו, זה חיסרון בלהגיד נעשה ונשמע. כמו שהגויים כותב בגודסה ובאתונה, כן, שקינו וסינו, כל הדברים האלה שבינינו לחבר, יושבים על חוסר ביטחון. בסדר? מסביר את הגמרא ביומה, לא ניכנס לזה כרגע, למדנו את זה פה בפנים גם כן בשיעורים של שמואל הפרוקים, אבל זה מקום כזה שאדם בחוסר ביטחון, לא מאמין בטוב שיש בעולם, לא מאמין בטוב של הקדוש ברוך הוא, ממילא, ולא מאמין בטוב שבעצמו. זה תמיד הולך ביחד בינו לעצמו, בינו לחבר, בינו לבינו למקום. מרשו, יסוד גדול של המרשו, מהר"ל, חוזרים תמיד על היסוד הזה, ולכן הוא לא מאמין בטוב שיש בעולם. ממילא הוא גם לא יכול לכבד אחרים. אם אני אכבד אותו, אז זה ייקח ממני. כי אנחנו במלחמה, אני בהישרדות, אני כל הזמן צריך לחטוף. אם אני לא אחטוף, לא יהיה לי. אם אני אשחרר משהו שיש לי, אני לא יכול להרפות. ארפו דאו כי אנוכי אלוקים, הוא לא יכול להרפות. כי אם אני אשחרר, לא יהיה לי. ייקחו לי, יחטפו לי. כולנו במאבק על השרידות, על ההישרדות. זהו. זה החוויה. החוויה מאוד קשה, אומללה ומפחידה, אבל זה החוויה של הצדוקי. סלף בו יקדים ישרדים. הגנבות שלך גורמות לך לראות את העולם כעולם של בגידות, ולכן אין לך ברירה. אני אומר לרוב, תומס ישורים תמכים. אני הולך בתמימות, אני עושה טוב לאחרים, אני רואה טוב בעולם, ולכן אני גם מסוגל לתת אמון בקדוש ברוך ולבטוח בו. בסדר? ופה המקום של העבודה הפנימית, זה יסוד של הרב שטיינמן. שימו לב שהיסוד הזה של מידויס, כהכנה למתן תורה, זה דברים שכן כתובים בחז"ל מפורש. אני לא אעריך בזה עכשיו, דיברתי על זה אתמול באורך שיחה שלמה, אבל באמת, על הנקודה הזאת של המידויס, הכנה למתן תורה. כשאנחנו באים, אני אביא אולי דוגמה שהיא קצת יותר מעשית. לא יודע אם יצא לכם להיפגש, אבל לפעמים יוצא איכשהו לראות דברים שכל מיני חוקרי תלמוד, בסדר? כותבים על דברי חז"ל. באים לדון על למה סומכוס אומר שיחלויקו, ולמה בישם ובסילל נחלקים לגבי כלי זכוכיס. עכשיו, הם תמיד הולכים למקום הזה של כאילו, למה? כי בסילל הגיעו מהעיר התחתונה, שהיו אזור עני יותר, ובשם יותר מייצגים את העשירים. בסדר? ושגרו יותר בעיר העליונה, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל אם לא, אז סתם אני מבלבל לכם את המוח. אבל בסדר, יש כל מיני תיאוריות כאלה, שמנסים להסביר לך כאילו למה אילל וחבורתו, כן, בייס אילל, נטו יותר להגיד ככה, ושם נטה להגיד ככה, ורב שימן בכלל מייצג את האזור הגלילי, ששם היה מקובל אחרת, ולכן כשיש לך מחלוקת, רב יהודה ורב שימן לגבי מוקצה, בסדר, אם יש מוקצה, אין מוקצה, זה מגיע בגלל ש... עכשיו, אתה... בתור בן תירה, שיושב ולומד, ואתה ברוך השם מכיר את רב שימן ורב יהודה, ומכיר את בשם ובסילל די טוב, אתה בכלל לא הולך לכיוון הזה, כן? אתה הולך לכיוון, מה הפירוש? הוויכוח שלהם, זה מה הגדר של שמש, כן? שקליפין והצומויס שנמצאים על השולחון, מה הגדר של מוקצה, מה הגדר... כן, שמש תמיד חוכם, ותומה, ושני לתומה, כל מיני הגדרות כאלה. עכשיו, איך מסתכל עליך אותו חוקר, פרופסור, כן? שהוא מדבר על הסוגיה הזאת? איזה תמים אתה. כאילו, אתה באמת חושב שעניין את הבאי ורובה, מה האמת לגבי שני לתומה? כאילו, ברור שהיה פה אינטרסים. למה הוא אומר את זה? אתה יודע למה? כי הוא עצמו אינטרסים. הוא עצמו, הגישה שלו בחיים, זה אני עובד קשה, ויש לי מרפקים כדי להתקדם בתפקיד, ואני... הוא מעולם לא נכנס לבייס מדרש במטרה של ללמוד מוסר. הוא מעולם גם לא חיפש ללמוד את הבאי ורובה, עוד פעם, אני לא מאשים כעת את החוקר הספציפי הזה, הוא תלמיד של, שהיה תלמיד של, אני לא אכנס כעת לדון על גרץ מי הוא היה ומה הוא היה, כן? אבל אלה שיסדו את השיטה הזאת, היו אנשים שגם יצהירו את זה בפה מלא, שהם לא מחפשים, ברור להם שיש אינטרס מאחורי הסיפור, מאיפה ברור להם? בדיוק מאיפה שברור לגביר בלודג' שרבל חיים אייזל גונב. אם מישהו היה שואל אותי את השאלה, ברור שהייתי מייצג את האינטרס שלי, את הקבוצה שלי, את הקהילה שלי, את איפה שמשתלם לי, את האזור מגורים שבו אני גר כי יותר משתלם לנו, כן? ברור לי שזה מה שאני הייתי עונה. אין משהו אחר בעולם. הם כמו אותו צדוקי, בסדר? אין משהו אחר בעולם. היות ואין משהו אחר בעולם, אז ממילא כל המערכת עובדת ככה. אז למה לחשוב שהגויין עניין אותו משהו אחר? ולמה לחשוב ששם ההילל עניין אותו משהו אחר? כולם אותו סיפור, בסדר? כי זה מגיע עד הקדוש ברוך הוא. זה תפיסה של בן אדם שמעולם לא ישב ללמוד סוגיה ורצון לגלות את האמת של הסוגיה. לגלות את האמת של הסוגיה, אלא היות והוא אינטרסים, אז ממילא ברור לו שגם כל שאר המתווכחים, כל אחד מייצג את האינטרסים של עצמו, בדיוק כמו שבוויכוח שלי עם בר פלוקטה שלי פה, אני, חשוב לי האינטרס שלי, והוא חשוב לו האינטרס שלו. בסדר, זה אנשים שחיים ככה, עוד פעם, אני לא מכליל ואומר שכולם בהכרח ככה, אלא מייצרי השיטה, מייצגי השיטה, היו אנשים כאלה, ואת זה אפשר להגיד בפה מלא, כן, התולדות חייהם יעידו ויגידו, אלה שהכירו אותם יעידו ויגידו, כמה הם היו אינטרסנטים, ואנשים, וממילא, גם אם הוא יראה הוכחה, שתתאים לצד השני, מה שקורה לנו בגמרא ונראה לנו ברור, שהבאי מביא ראייה לרוב, כן, בתחילת אלו מציאס, כאילו, אצלם לא יקרה. זאת אומרת, דבר כזה שהוא מביא ראייה לצד השני, זה פשוט לא קורה, במציאות. כן, למה? כי הם לא נמצאים במקום הזה, הוא נמצא במקום שברור לו שכמו שהוא עצמו אינטרסים, גם הם אינטרסים. ומה שקורה פה, הם יודעים תורה. במקרים מסוימים אתה יכול לפגוש אנשים שיש להם הרבה מאוד ידע, אבל את האמת של התורה הם אף פעם לא יגלו. הם לא יגלו לא כי הם לא מסוגלים, כי הם לא מחפשים אותה. ברגע שאתה ניגש לתורה, במבט של ברור של היות ואני אינטרסים ואף פעם לא שברתי אותם, ואני רוצה להרוויח ואני רוצה להצליח ואני רוצה זה, ועוד פעם מבט צדוקי כזה, ואני לומד את התורה בצורה כזאת, אני אף פעם לא אגלה את האור של התורה. התורה אף פעם לא תספר לי כלום על הקדוש ברוך הוא. היא תספר לי עוד ועוד על שחיתות ועל כמה אפשר לעוות ולהמציא גזרות שיחאיבו לאנשים ויציקו להם, רק כי יש לי רווח שולי קטן, כי לא תמיד אתה מוצא את על ההתחלה את מה האינטרס של רב שימן. לפעמים אתה צריך ממש להמציא. תראה כמה הוא גוזר על כולם, גזר בטלטול, זה, כן, רק בגלל שהוא עצמו גר בתקוע והיה לו אינטרס שם באותה תקופה, כן? אז אתה יוצא מלימוד תורה מושחת יותר גדול. את התורה אתה אף פעם לא תגלה ואף פעם לא תבין. שים לב, ישיב הבוחר, ילד בחיידר, שמגיע ללמוד, הצורה שהוא ניגש לסוגיה, האוטומטי שלו, כן? זה, הם מדברים אמת. נכון, יש אינטרסים בעולם, וגם לי יש לפעמים אינטרסים, אבל לא, גם אני מסוגל לפעמים גם להודות לחברוסה שלי על דבר שהוא אמר, כן? למרות שזה לא הכי בא לי טוב. או שהוא אומר פתאום איזה מושג שאני לא מכיר, אני אומר לו, רגע, אני לא מכיר, מאיפה המושג הזה, מה? לא, הוא מסביר לי. רגע, השפלתי את עצמי עכשיו, נכון? היה לי לא נעים להגיד שאני לא מכיר את המושג הזה. בסדר? אבל הנה, אנחנו עושים את זה. והדבר הזה הוא בעצם רצון לגלות אמת, ואז כשאנחנו באים ולומדים, אני יודע שהמוגנברום והטז שמתווכחים, זה לא כי הוא מייצג את קהילת לבוב, והוא מייצג את קהילת לא יודע מה, קרוקה, כן? אלא הם באמת מתווכחים מהאמת של הקדוש ברוך הוא. ואז המוגנברום מגלה לי פרט, והטז מגלה לי פרט, ורובה מגלה לי פרט, והבאי מגלה לי פרט, והם כולם מספרים לי מי השם מסבורך, ואיפה כמה הוא גדול ואיפה הוא קיים בעולם. כל אחד באופן אחר ובדרך אחרת. וכמה שאני יעבוד על עצמי להיות יותר נקי ויותר אמיתי ויותר טוב ויותר רואה טוב בעצמי, באחרים, בקדוש ברוך הוא, ומחפש אמת. בסדר? אני נותן קרדיט שאנשים מחפשים אמת ומחפש את האמת של הדברים, אנחנו נגלה יותר ויותר את האמת של התורה. לעומת זאת, מה קורה באנשים שיודעים הרבה תורה, אבל חסר להם את הפרט הזה של המסירת התורה. הפרט הזה של לראות טוב באחרים, בעם ישראל. ולרצות להיות בשבילם, להתמסר בשבילם, בסדר? המקום הזה שהוא המידויסטוי וויס, בסדר? המידות הטובות שהם הבסיס של קניין תורה, הם קנייני תורה, הם הבסיס לתורה, כי אז אתה יכול באמת להתקדם. כשזה חסר, אתה תקוע בעולם האינטרסים, שהוא עולם שקרי. בתורה הוא עולם שקרי, ולכן אתה יותר ויותר מתבוסס בשקר של עצמך. יש הרבה מאוד ידע מה מותר, מה אסור, מי אמר מה, אבל לא למה. והסיפור הכי הכי חשוב בתורה זה לא המה ולא האיך, זה הלמה. וכשאתה מתחיל, אתה לא יודע הרבה, אבל אתה מתחיל ללמוד, ואתה יודע את הלמה, שזה אמת, אמס השם לאוילום, אתה לומד משנה אחת, אבל אתה נוגע באמת האמיתית של התורה, אתה נוגע בלמה של התורה. אתה יכול לדעת המון של המה, המון של האיך, אבל אם הלמה הוא שקרי, נגעת בשקר וזיוף שנראה כמו תורה, אבל הוא לא. הוא לימוד תורה, אבל הוא לא קשור בכלום למסירת התורה. ולכן כשאנחנו באים למסור תורה בישראל, הדרך של מסירת התורה היא הניקיון. וזה העבודה שלנו בימים האלה. להיות מהנועג וקוביץ זה בו זה, גישה של ביטנוחים, גישה של אמס, גישה של לגשת לתורה ולהתחבר ללמה האמיתי של התורה. אני אומר, ברוך השם, שמי שגדל בבית מדרש, יש לו את זה בבסיס. תמיד צריך לעבוד על זה, כי אפשר גם רחמון הנצלן לאבד את זה. אבל ולראות את המקום הזה, והשם יעזרנו. שבאמת נזכור לגלות את להיות מוסרי תורה. באמת, כמו שצריך.